אז עם ישראל יוצא למלחמה, ובלעם בא ועוזר למדיינים במלחמה שלהם. עכשיו, בלעם הוא צאצא של לבן הארמי, נכון? מן ארם ינחני מהרי קדם. בלעם בן בעור, צאצא של לבן. מה היה הסכם בין לבן ליעקב? אם אני לא, ואם אתה לא תעבור את הגל הזה לרעה. נכון? אז זה הסכם שאסור לעבור את הגל לרעה. כשהם עברו, עשו גל עד, עשו גל לבנים בסוף פרשת ויצא. ובגלל זה האתון שוברת את הרגל של בלעם כנגד הגל אבנים הזה. ובעצם כשיעקב ולבן עשו את ההסכם, אז הם תמנו בתוך הגל חרב, הם אמרו מי שובר את הגל הזה יארג בחרב הזו. ופנחס עכשיו רץ לגל אבנים הזו להוציא משם את החרב, ובו בחרב הוא באמת הורג את בלעם. פנחס לוקח את אותה חרב, הורג את בלעם. עכשיו יוצאים למלחמה, אלף למטה, אלף למטה. חזן מדייקים למה כתוב פעמיים אלף, ללמד אותנו שכנגד כל חייל שנלחם היה חייל שהתפלל. אלף למטה, אלף למטה. יפה. עכשיו
זה היקש לגבי היום, מה צריך להיות היחס בין לומדי התורה לחיילים? סתם שאלה,
לא יודע.
אני חושב שבלומדי התורה אסור לגעת ובחיילים אסור לגעת. מי שמתגייס שיתגייס, מי שלא לומד שיתגייס, מי שלומד שילמד, אסור לגעת.
עכשיו הם כובשים את כל הנשים, את הטף, את הבימות ואת המקנה, ומביאים את הכל חזרה. ומשה רואה את זה, הוא כועס, הוא אומר מה הולך פה? הרי על מה היה כל המלחמה הזו? הנשים שבאו לחתי איתם ישראל. אז איך אתם עכשיו מביאים את הנשים חזרה? הם היו עיקר הבעיה. אז באמת יוצאים נגדם גם כן, ובגלל שמשה כועס, אז חזן מלמדים אותנו, כל אדם שכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת, אם אדם הוא, דעתו מסתלקת. אז משה רבינו לא יכול להורות את ההוראה, ואז אלעזר הכהן הוא זה שבא ומורה את הדינים של הכשר כלים. אז פה כתוב לנו, אך תזהב את הכסף. מה זה אך? כלומר לנו שצריך נקות אותם, כן? צריך קודם שזה יהיה רק זהב וכסף. אתה לוקח כלי, אתה לא יכול להכשיר כלי כשיש לו חלודה, אתה מנקה אותו לחלוטין, ואז אתה, יש לך כלל, כל דבר שיבוא ואש, תעביר ואש ותהר. כבולאו, כך פולטו. זאת אומרת, אם ישנו כלי כמו המנגל, שהוא באש, אתה מניח על הרשת של המנגל את הבשר, ובחום של אש זה נבלע לתוך הרשת, אז אתה צריך לשים אותו באש שוב, כדי לשרוף את הטעם שבפנים. אם יש לך סיר שבלע את הטעם על ידי בישול, אז כבולו כך פולטו, הוא יוציא את הטעם על ידי בישול. אלא מה? שלפעמים הוא עובר על גדותיו, אז אתה צריך להכניס אותו לסיר יותר גדול ממנו, ושם לעשות את ההכשרה. גם התורה אומרת, אך במי נידה התחתה. מה זאת אומרת במי נידה התחתה? אז פשט אחד, מי נידה זה מי הזיה, שהכוונה היא צריך להזות עליו מאפר פרה אדומה. פשט שני, מי נידה זה מים שהנידה תובלת מהם. התורה באה ולימדה אותנו שצריך תבילת כלים. אז על מה צריך תבילת כלים? זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל, אופרת. האם כלי עץ צריך תבילת כלים? לא. האם כלי פלסטיק צריך תבילת כלים? אז זה דיון בין הפוסקים, אנחנו נוקטים שלא. האם כלי זכוכית צריך תבילת כלים? מדרבנן כן. אז אנחנו מברכים על זה, כי זה תקנה דרבנן, לטבול גם כלי זכוכית. פלסטיק אנחנו נוהגים שלא. כן. עכשיו, הרבה מהחרס, מה שאנחנו קוראים חרסינה, זה מצופה זכוכית, אז זה כן טובלים. מה עם כל מיני סוגי כלים מיוחדים שיש צלחות לשבת וכל אלה שזה בעצם חרס מורב עם זכוכית, אז את זה גם כן אנחנו טובלים. לא ידוע לי שאנחנו מברכים על זה ברכה. למיטב ידיעתי את אלה טובלים בלי ברכה, כי זה איזשהו צורכובת של חרס וזכוכית.
אם יש חרס מצופה זכוכית, אז על זה לא נאמר תקנתו ושבירתו, נכון? רק אם זה חרס לגמרי,
כל אחד ישאל את הרב שם. אחר כך התורה אומרת לתת מכס, לתת מיסים לטובת המקדש, הכהנים וכולו. ואז ישנו את הסיפור של בני ראובן ובני גד שבאים ומבקשים את עבר הירדן. עכשיו, מה הם באים ואומרים? הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. הרבה פעמים שואלים ילד מה אתה רוצה להיות כשתגדל? אז הילד אומר, אני אהיה מחבש, אני אהיה עורך דין, אני אהיה רופא. זה מה שאתה תהיה? זאת אומרת, עורך דין זה מי שאתה? עורך דין זה הכלי של פרנסה. הרבה פעמים האדם מזדהה לפי הפרנסה שלו, היום לפי האייפון שלו, פעם לפי הרכב שלו. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שבן אדם אומר, אני כזה. בן אדם, יש בדיחה שבן אדם מגיע לאסוף את הרכב שלו אחרי שחנו לו אותו באיזושהי שמחה, אז הוא אומר, אני הרולס רויס, אני המזדה, אני ה... ואני, ומי אתה? אני בלי רכב, אני המונית, אני... זה מי שאתה? אז בני רובן ובני גד באים והם אומרים, אנחנו ולעבדיך מקנה. מה זה אומר ולעבדיך מקנה? אתם בעלים, אתם הורים, אתם בני תורה, אתם עובדי השם. איך אתה מזהה את עצמך? אם הזיהוי שלי זה אני איש מקנה, אני איש עסקים, אז בסדר, אז ממילא העסקים זה מה שיוביל לי את החיים. אם אתה מזהה את עצמך, אני בעל, אני אבא, אני הרבה דברים, בין היתר אני מתפרנס מזה שאני איש עסקים, אז ממילא זה מתנגן אחרת. הדבר מאוד בא לידי ביטוי בשיחה בין בעל לאישה. הבעל אוהב לחשוב שאשתו מטפלת בילדים ומנהלת את מה שצריך לעשות כדי שהוא יוכל לצאת לעבוד. הדבר הוא הפוך, הוא יוצא לעבוד כדי שאשתו תוכל לגדל את הילדים. זאת אומרת, מה העיקר? הילדים והבית. מה התפל, מה משמש? העבודה של הבעל מחוץ לבית. זאת אומרת, זה הפרספקטיבה שצריכה להיות לאדם. אם כן, אז כשאנחנו צריכים להחליט איפה נגור, אז אנחנו בוחרים מקום שיש חינוך טוב. זה שאולי הבעל צריך לנסוע כדי להשיג את הפרנסה, זה אולי יש לזה פחות משקל מאשר השאלה של איזה חינוך הילדים יקבלו. אז אנחנו, כשאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לדעת מה העיקר ומה התפל. אבל בני גד ובני ראובן עושים פה טעות. הדגש שלהם זה על הפרנסה, על הכלכלה, על ולעבדיך המקנה. אז אנחנו רוצים את הארץ הזו. האם היא טובה לחינוך של הילדים? לא במיוחד. האם ההחלטה הזו טובה לרוחניות שלנו? לא במיוחד. אנחנו רואים שבני ראובן ובני גד, הרי הם נופלים די מהר. הם גולים ראשונים, הצאצאים שלהם הם רוצחים לדורי דורות. אז יש לנו בעיה פה. אז משה רבינו קודם כל שואל אותם, רגע, אתם חושבים לעשות פה חלוקה? מי כן יילחם? מי לא יילחם? ולמה תניעו לב בני ישראל? הרי אתם תחלישו את כולם אם אתם פתאום מראים שאתם מפחדים להיכנס לקרב. אז הם, משה, הם באים למשה ואומרים לו, לא, 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 לא. גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו. ואז אנחנו נלך למלחמה לפני בני ישראל. ומה אומר להם משה? בסדר, אם קודם כל אתם תובילו את המלחמה. והנה מה שאתם צריכים לעשות, משה הופך את הסדר. הם אמרו קודם כל, גדרות צאן נבנה ואז ערים לטפינו. משה אומר להם, בנו ערים לטפכם וגדרות לצונחיהם. תסדרו, ראשון ראשון, אחרון אחרון. ו... יש לנו את ההסכם המפורסם בבני ראובן ובני גד עם משה רבינו, שעליו בעצם בני ראובן ובני גד שילמו מחיר מאוד יקר. לא גידלו את הילדים שלהם, 14 שנה היו בארץ ישראל והאישה גידלה את הילדים. זאת אומרת, הדור הראשון בעצם גדל חד הורי ונהפך להיות בעייתי ביותר. זאת אומרת, בעצם עבר הירדן נהפך להיות שטח בעייתי. בסוף הפרשה יאיר בן מנשה לוחד את חוותיהם של גלעד וקורא להם חוות יאיר. ונובח הולך ולוקד את קנת וקורא לה נובח. כן? אז לכאורה חוות יאיר זה על שם יאיר, נובח זה על שם נובח. אבל התורה רק קוראת לנובח בשמו. זאת אומרת, למה התורה לא אומרת הוא קרא להם חוות יאיר בשמו? היא רק אומרת הוא קרא להם נובח בשמו. אז רוצים לדייק מפה שאם אתה מוסיף עוד שם, אם אתה קורא לזה חוות חגי, אז זה לא אותו שם כמו חגי. רק שנובח קורא לערים נובח, אז התורה אומרת בשמו. אבל כשיאיר כובש וקורא להם חוות יאיר, זה לא בשמו. כן? הלאה.
אגב, מה העניין שכאילו, למה דווקא שבט מנשה? הוסיפו עליהם.
בגלל שמנשה הוא זה שרדף אחרי השבטים, ואמר להם, גנבים, גזלנים, איך לקחתם את הגביע של אדוני? מה אתם חושבים? אם תיקחו את הגביע שלו, על ידי זה תמצאו את האח שלכם יוסף? אתם לא מתביישים? לוקחים את הגביע שהוא נחש ינחש בו? אז האחים אומרים, לא גנבנו. אז מנשה הולך ובולש בכל הסקים, ואז מוצא את הגביע במתחת בנימין. ואז מה עושים כל האחים? קוראים את הבגדים ונותנים זבנג לבנימין בין כתפיו. הקדוש ברוך הוא אומר, בנימין חטף בין כתפיו, ובין כתפיו שכן, הקדוש ברוך הוא ינוח בין כתפיו. מנשה שגרם לכל האחים לקרוע את הבגדים, שבטו יקרה, חצי בארץ ישראל וחצי בעבר הירדן. אנחנו ממשיכים עם פרשת מסעי. פרשת מסעי מתחילה עם תיעוד של המסעות של עם ישראל, והשאלה היא למה הדבר נצרך. אז פה אנחנו ניגע קצת בעצבים שלכם ברשותכם. אני אשאל אתכם שאלה עדינה. מי אמר שהתורה אמת?
שם.
זאת אומרת, הרמב״ם מביא את ההוכחה הגדולה של מעמד הר סיני. 2 מיליון איש, הוא מראה נבואה. ואם יש לי קושיות על זה, זה היה חד פעמי, נכון? אז האמת שפרשת מסעי באה בעצם לתת לנו עוד הוכחה על אמיתת התורה. הווה אומר, זה שהתורה מתעדת בדיוק איפה נשאו נחש, שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, אז בן אדם יכול ללכת למסעות האלה, או לפחות בדורות הקדומים הוא יכל ללכת, ולראות האם 2 מיליון איש יכולים להחזיק מעמד שם? זאת אומרת, התורה באה ואומרת לך, הקדוש ברוך הוא הוריד לך מים 40 שנה. זה לא נס של רגע, זה לא כמו מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא הוריד לך מן, הוציא לך מים. אז ממילא כשאתה קולט את זה, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה כבר נס שהוא הרבה יותר חזק. מילא תאמר לי מעמד הר סיני, אולי מישהו עבד על מישהו או משהו אחר, אני מבין, אתה יכול לטעון כל מיני דברים. אבל כשאתה מדבר איתי על מסעות שהתורה מתעדת כדי שאתה תוכל ללכת ולבדוק ולראות, אין שום דרך שעם שלם יכול לנסוע את המסעות האלה ולחיות לולי הניסים שהתמידו 40 שנה. אז זה לפי הרמב״ם, זה למה שהתורה מתעדת את כל המסעות, שבסוף התורה, בעצם זה סיום התורה, סוף במדבר, ספר דברים זה חזרה. אנחנו מתקדמים פרשת מסעי, ומתחילה אזהרה שתחזור על עצמה לאורך כל ספר דברים, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תגמרו עם האויב, אל תשאירו, ואם לא, אז שתדעו שזה יתנקם בכם. אחר כך התורה מתארת לנו את הגבולות של ארץ ישראל והנסים שיהיו אחראים על חלוקת הארץ, ואז ישנו את כל הפרשה של המגרשי ערי הלוויים ומחוץ לערי הלוויים. ישנו ציווי מיוחד לא להפוך עיר למגרש ומגרש לעיר. ישנו את הדין של עיר מקלט. משה רבינו שומע שיהיו 6 ערי מקלט. אומר הרמב״ם, המצווה הזו היא הוכחה שהמשיח עוד יגיע, כי התורה אומרת שאם הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו, אז נוסיף עוד 3 ערי מקלט. עכשיו, זה אף פעם לא קרה שהקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולנו מעבר לארץ ישראל. מפה אומר הרמב״ם, הוכחה מהתורה שעוד אנחנו אמורים לשוב לארץ ישראל ולכבוש עוד שטח. ארץ ישראל אמורה לגדול, כי התורה לא סתם אמרה לנו, אם ארץ ישראל תהיה מעבר לגבולות האלה, אז תוסיפו עוד 3 ערי מקלט. אם זה אף פעם לא קרה, למה התורה נענה לי מצווה כזו? הקדוש ברוך הוא יודע מה היה, הווה ויהיה, אלא מה זה עוד אמור לקרוא. מפה אומר הרמב"ם, מוכחה שאנחנו אמורים לחזור לארץ. בדין הזה של עיר מקלט, אז התורה אומרת, בתנאי שהוא לא שונא לו מתמול שלשום. מה זה לא שונא לו? אז חז"ל אומרים, אם לא דיבר איתו 3 ימים מחמת שנאה, זה נחשב שונא לו. ומפה אנחנו לומדים, אומר החפץ חיים, גם בדיני בן אדם לחברו. הרי התורה אומרת לו, תשנא את אחיך בלבביך. מה גדר? אומר החפץ חיים, אותו גדר. אם יש אדם שאתה לא מדבר איתו שלושה ימים מחמת איבה, זה נקרא שאתה שונא את האדם. שלושה ימים שאתה לא מדבר עם האדם כי אתה שונא אותו, כי אתה כועס עליו, כי יש איבה כלפיו, זה נקרא שונא, וזה אז האדם עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך. התורה אומרת שכשהכהן גדול מת, אז הרוצח שב אל ארץ אחוזתו. אז מה הכהן גדול השם? אומרים לנו חזל שהוא לא התפלל. פה אנחנו לומדים כלל שבן אדם שהוא גדל בתורה, בעבודת השם, בהנהגת עם ישראל, אמור להתפלל שבשטח שלו לא יקרה דבר רע. ידוע שאחרי הפיגוע במרכז הרב, הרב מרדכי אליהו קרס. זאת אומרת, כל המערכות שלו, כל החולי שלו, היה מיד אחרי, הוא לא התאושש. התורה נותנת לנו עזרה. שכל מכי נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ולא תיקחו חופר ולא תחניפו את הארץ. הקדוש ברוך הוא מזהיר, חלק מקיום עם ישראל בארץ חייב להיות שיהיה משפט, המשפט, הדין, ולולי זה אין לנו קיום פה. ולפעמים אדם רוצה להיות יפי נפש ולומר בוא תרחם, מה תועיל אם אתה תרצח. התורה אומרת לא, חייב להיות צדק. אם אדם הוא כל כך אכזר שכשמטרים בו ומזהירים אותו ואומרים לו אתה תהרג על זה, יש איסור בתורה, והוא הולך ואומר לא אכפת לי, הולך לרצוח, אז יש חובה, לא תיקחו חופר ולא תחניפו את הארץ. סוף התורה מסיימת בשידוכים. ותהיינה מחלה תרצח חוגלה מלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. זאת אומרת כל הבנות של צלופחד בסוף מוצאים את הבעלים, מתחתנים בתוך המשפחה, והתורה פותחת בשידוכים ומסיימת בשידוכים. פותחת בשידוך של אדם וחווה, מסיימת בשידוכים של בנות צלופחד. אלה המצוות, מפה אנחנו לומדים שאין נביא רשאי לחדש מצוות. הקדוש ברוך הוא אומר, אלה המצוות והמשפטים. אין עוד. הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה שתוסיפו. זו התורה, לא תהיה מוחלפת, לא תהיה מוספת, לא תהיה מוגרד. זאת התורה. יש וורט יפה, הרי בנות צלופחד לא הצליחו למצוא שידוך, הם כבר היו נשים מבוגרות. אז מה?
עד כמה?
40, 50, הם היו מבוגרות, למה הם עוד לא התחתנו? כי כל הזמן הם היו בשידוכים עם כל עם ישראל, ובנות מובחרות כאלה עד שמוצאים שידוך זה קשה. אז בא משה ואומר, לא, אין מצב, אתם צריכים להתחתן בתוך המשפחה, אתם לא יכולים להתחתן עם מי שאתם מוצאים. פתאום אני מוגבל בבחירה? אז זה מאוד פשוט, הבני דודים הם בסדר, פתאום מתחתנים עם הבני דודים. איפה הם היו עד עכשיו? היו את הבני דודים קודם, נכון, אבל כשאני חושב שיש לי 1,000 אופציות אז לא יודע עם מי אני אתחתן. אבל כשאומרים לי לא, בין אלה תבחר, אז כבר אני יכול להתחתן.